כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי כ"ב בסיוון תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת שלח לך, ושבת מברכין את ראש חודש תמוז הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. מסכת בבא בתרא, דפים קוף ממהי וקוף ממוו. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת בית אלפים תפנון לבריאת העולם, הפסיק הסלב לאחר חודש ימים, פסקה המיטה בקברות התאווה, לאותם רשעים שהצטערו והלכו עד חודש ימים, כאמור במסכת יום, הדף הנהי עמוד ב'. היום נסו לחצירות ולמחרת, בחף ג' סיוון, נצטרעה ונסגרה מרים הנביאה מחוץ למחנה, שיבת ימים עד חפתת בסיוון. בשבת הבא עלינו לטובה חף ג' בסיוון יש לזכור את נס פורים, כי בו בחף ג' בסיוון נכתבו אגרות האחרונים, כאמור במגילת אסתר, התשועה ולהרבות בו השמחה. כך מביא בעל החוות יאיר באור החיים סימן תף צדי דלת. אנחנו בסייעת הדשמיא פותחים את שיעור דפינו היומי בערבי שבתות עם וורט לפרשת השבוע בתורה שבכתב, פרשת שלח לך. כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. רשי אומר שאותה שעה כשירים היו. ולפי דבריו אומר בייזיק חריף, יש לפרש על דרך צחות את הגזירה שנגזרה על בני ישראל שיהיו במדבר 40 שנה, כנגד 40 ימים שהיו המרגלים בארץ כנען יום לשנה יום לשנה. כי הנה יש להקשות, הלו מכלל 40 השנים שנגזרו על ישראל חסרו 15 יום, שכן בני ישראל נכנסו לארץ ועברו את הירדן ביוד בניסן, כאמור בספר יהושע פרק ד' פסוק י"ט, אבל יצאו ממצרים בתתוו בניסן. הוסף על ארבעה הימים הללו את 11 יום מחורף דרך הר סעיר עד קדש ברנע, שהיו צריכים ללכת בין כה וכה גם בלא הגזירה, הרי 15 יום שחסרים מן הגזירה. אלא שכיוון שמחשבים שנה כנגד יום, אם כן שעה ביום היא כנגד חצי חודש, ולפי שאותה שעה כשירים היו, רק שעה אחת, לכך נפחת מעונשם, חצי חודש, 15 יום. כך כאמור, אמר רבי אייזיק חריף בילדותו. ועוד וורט שאמר אחד מגדולי ישראל בילדותו, הלא הוא החידה, על הפסוק, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. נראה לבאר את הפסוק הזה היטב על פי דברי המדרש, בספר דברים, למה נקרא שמו של לשון הרע, לשון שלישי, שהוא הורג שלושה, מי שאמרו המקבלו ושנאמר עליו. הנה כאן נענשו בעונש מיטה האומרים לשון הרע המרגלים ומקבלי לשון הרע בני ישראל שנגזר עליהם למות במדבר. אמנם כיוון שבתוך דברי המרגלים אמרו כי חזקו ממנו והתכוונו לומר שיושבי הארץ חזקים מהקדוש ברוך הוא, כפי שרשי אומר, נמצא שדיברו לשון הרע לקדוש ברוך הוא כביכול. על כן אמר הקדוש ברוך הוא שבאופן זה יקבלו את עונשם רק האומרים לשון הרע והמקבלים, מפני שחי אני ולא שייך בקוצ' הבריחו, חס ושלום העונש האמור. אפשר שגם המשך דברי הפסוק הולמים את המתבאר, כי הנה עיקר הלשון הרע היה על ארץ ישראל, ולכאורה צריכה הארץ ללקוט בשל כך. אבל כיוון שהיא ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, והקדוש ברוך הוא חי ולא שייך בו עונש, לכן לא לקטה הארץ. זהו שרמז הכתוב, ואולם חי אני, וימלא כבוד השם את כל הארץ, את ארץ ישראל. ולכן הארץ אינה יכולה ללקוט. ומן התורה שבכתב, ניגשים אנו אל בית המדרש, תרם, שנהגה בתורה שבעל פה. יהי רצון לפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שאולי ירד ואר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. יאל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף קוף ממדלת ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום והחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע בהשביחו גדולים את הנכסים אין הקטנים משלמים להם כיורד לשדה חברו? והתשובה היא, משום שאחים דרכם למחול זה לזה, מה שאין כן סתם יורד, כך אומר התוספות. שאלה שנייה, מדוע בבור מתחלק השכר בשווה לו הגדולים שומרים אותו בעצמם? והתשובה, משום שהקטנים יכולים לומר שהיו יכולים לשמור על הבור בעצמם. שאלה שלישית, באיזה אופן אנחנו אומרים שיש דנה כאילו הודיע מפורש שרוצה לחלוק אף שלא אמר כן? התשובה, באדם גדול שלא מפסיד מזמנו להתרוח לאחרים. שאלה רביעית, מה עם ג' התנאים שבהם אנחנו אומרים שאב נותן לבנו את הבית שניסה בו? התשובה, א' בבנו הגדול, ב' כשנשא בתולה, ג' כשזאת אשתו הראשונה. שאלה חמישית, באופן הנ"ל, מה הטעם שאמרו רחמים שאב מקנה לו את הבית? התשובה, לפי הרשב"ם, משום שגנאי הדבר לשאת אישה ואין מקום לדור בו. תוספות כותבים, משום שפינה את הבית וסומך את דעתו של הבן, שעל מנת שיהיה לו מקום לגור עשה זאת. והשאלה האחרונה, דף קוף ממדלת, לשמואל שמשנתנו עוסקת ששושבינות, חוזרת ליבם, מדוע לא איתנה מקבל תנו לי שושביני ואשמח עמו ויפטר? התשובה, משום שמדובר ששמח עמו בזין ימי המשתה, וקודם שפראו מת. אלה הם הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו, לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. הלו דף קוף ממדלת ממסכת בבא בתרא. חי את מוריי ורבותיי, ליקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, חב-בית בחודש סיוון תפשין, עין זין, ערב שבת קודש, פרשת שלח לך, ושבת מברכין את ראש חודש תמוז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים קוף מם ה' וקוף מם ו' במסכת בבא בתרא. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים, ודף קוף מם ד' עמוד ב', מרכז העמוד, מן המשנה השנייה בעמוד הזה, משנה הפותחת במילים, האחין שעשו מקצת שושבינות בחיי האב. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כתנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דרך הבחורים היה שכשאחד מהם נושא אישה, חבריו שולחים לו מתנות לשמוח בחופתו. ואותם שהיו מביאים את המתנה, היו באים אל החתן ואוכלים עם מושיבת ימי המשתה או מקצתם, ואחר אכילתם עמו היו נותנים לו את המתנות. ברמב״ם בלכות שחייה ומתנה פרק ז' הלכה א' משמע, שבתחילה שולחים רעה וידידה ואת המעות, ואחר כך באים ואוכלים ושותים עם החתן בשבעת ימי המשתה. וכשהם היו נושאים נשים, גם הוא היה פורע להם כמו שעשו לו, ושולח לכל אחד ואחד מהם כפי מה ששלחו לו, ואוכל ושותה ושמח עמהם. ולדבר הזה קוראים שושבינות, שפירושו מרעות. כמו שתרגם יונתן את הפסוק בספר שמואל ב' פרק ט"ו פסוק ל"ז, ורעה דוד, שושבינה דוד, ודין הלוואה יש לו, שאם אחד שלח לחברו שושבינות ואחר כך הוא נשא אישה ולא חזר חברו ושלח לו, יכול לטובו על כך בבית דין. והדברים הללו, פוסק כתור באבן העזר סימן סמך, ופרטיהם התבארו לכמן בהמשך הסוגיה. כותב השולחן ערוך שם שבזמן הזה לא נהגו לטבוע שושבינות, והטעם בזה מפרש המקנה, משום שהרשב"ם כתב שהשושבין צריך ללכת לאכול עם החתן. ועיקר המנהג היה, כמו שאמרו במסכת כתובות דף י"ב עמוד א', בראשונה היו מעמידים להם שני שושבינים, אחד לו ואחד לה, כדי להשגיח על מעשיהם, שהחתן לא יסיר ויסתיר את דם הבתולים, כדי לטעון שלא הייתה הקלה הבתולה, ושהקלה לא תביא מביתה סדין שיש עליו דם, כדי לטעון שהייתה בתולה. וכל זה היה בימיהם שנהגו לקדש בזמן אחד והחופה בזמן אחר. יש חשש שמזינתה בתוך הזמן, אבל למנהגנו שהחופה והקידושין באותו זמן, אין חשש כזה, ולכן לא נהגו שושבינות כלל. המשנה שלפנינו, השנייה בדף קוף ממדלת עמוד ב', מבררת את דין השושבינות, כשהאב שלח שושבינות לחתן על ידי אחד מבניו, ומת האב. מי זכאי לקבל את השושבינות כשאותו אחד מחזיר? ומתי נחשב הדורון כשושבינות, ומתי הוא נחשב כסתם מתנה? אומרת המשנה בדף קוף ממדלת עמוד ב', המשנה השנייה, במרכז העמוד, האחין שעשו מקצתן שושבינות בחיי האב, אב ששלח על ידי חלק מבניו שושבינות לאחר ומת האב, אם חזרה שושבינות עם אותו אחד שקיבל את השושבינות, החזיר את השושבינות לאחים הללו ששלחו לו, כשנשאו הם נשים, חזרה השושבינות לאמצע וכל האחים מתחלקים במתנות. אלו שקיבלו את השושבינות אינם יכולים לומר שלנו הם, שאנחנו שלחנו לו ולנו החזיר, מפני שהשושבינות יש לה דין הלוואה, ואם נתנו לאחד שושבינות והוא אינו מחזיר, נקבט בבית דין. ונותן השושבינות יכול להוציא בבית דין מהמקבל כפי שהוא שלח לו. ולכן חולקים בדמי השושבינות כל האחים, שהרי זה כמלווה שאביהם ילווה. אבל אומרת המשנה, שולח לחברו כדי יין וכדי שמן סתם, בלא שהוא נושא אישה, או אפילו כשהמקבל נושא אישה, אבל השולח אינו בא לסעוד ולסמוח עמו, כיוון שאין זה דרך שהוא שבינות, לכן אם אחר כך השולח נושא אישה, אין נגבין בבית דין, אינו יכול לתבוע מחברו שיחזיר לו כמו ששלח לו, מפני שהן, כמו שעשה לו, גמילות חסדים ונתן לו סתם מתנה. ככה מפרש הרשב"ם שהטעם בכדי יין ושמן שערם כמתנה, משום שלא ניתנו כדרך השושבינות, אבל אם היה נותן אותם כדרך השושבינות, יש להם דין שושבינות. הרמב"ם הלכות שחייה ומתנה פרק זין, הלכת את וו חולק וסובר, שאין דין השושבינות אלא במעות בלבד. ולפי דבריו, פירוש דברי המשנה ששולח לחברו כדי יין ושמן הרם כמתנה, אינו משום שלא ניתנו כדרך השושבינות, אלא מפני שאין שושבינות אלא במעות, ולא בכדי יין ושמן. זוהי המשנה שלנו, השנייה בדף קוף ממדלת עמוד ב', וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בררת הגמרא את הדין הנאמר במשנה שהשושבינות חוזרת לאמצע, דהיינו שכל היורשים מתחלקים בזה, באיזה אופן מדובר. אומרת הגמרא ורמיני, אשאל אותך סתירה על מה שאמרה המשנה שהשושבינות חוזרת לאמצע ממה ששנינו בברייתא. נאמר בה, הבן ששלח לו על ידו אביו שושבינות לאחד שנשא אישה, כשהיא חוזרת בבוא הזמן, דהיינו כשנוסע בן אישה, חוזרת לו לבן בלבד ואינה מתחלקת לשאר האחים. אבל אם נשתלחה לאביו שושבינות כשהשיא אישה לאחד מבניו, והאב מת, כשהיא חוזרת מהאב עבור אותו אחד ששלח שעתה הוא נושא אישה, חוזרת השושבינות מן האמצע. דהיינו כל האחים משתתפים בממונם ומחזירים לאותו אדם שושבינות, שהרי כהלוואה של אבא אביהם, ומצווה ליתומים לפרוע חוב אביהם. הנה מבואר בברייתא, שאם האב שלח בחייו שושבינות על ידי אחד האחים, אם יחזירו לבן שושבינות, הרי היא של עצמו, ואינו מתחלק בה עם שאר האחים. ואילו במשנה שנינו שהשושבינות חוזרת לאמצע, שכל היורשים האחים מתחלקים בזה. מתרצת הגמרא, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, כתנן נמי מתניתין. גם מה ששנינו במשנה חזרה לאמצע, נשתלחה לאביו תנן. מדובר שהשושבינות נשתלחה לאביו, כמו במקרה השני בברייתא. מקשה על זה הגמרא, והאחין שעשו מקצת שושבינות קטני. הרי שנינו במשנה, אחין שעשו מקצת שושבינות, דהיינו שהאחים שלחו לאחרים שושבינות, ולא שאף קיבל שושבינות. מתרצת הגמרא, תני, אתה צריך לשנות ולשנות במשנה למקצתן, ולא מקצתן. דהיינו, שמקצתן קיבלו שושבינות. דהיינו שנשתלחה לאביו כמו בברייתא. מוסיפה הגמרא ומקשה, איך אפשר לשנות במשנה למקצתן, דהיינו שהאחים קיבלו שושבינות והחזרה שושבינות קטני. שנינו במשנה חזרה שושבינות לאמצע, דהיינו שכאשר האחים מקבלים בחזרה את השושבינות, היא חוזרת לאמצע, היא מתחלקת בין כל היורשים. ובהכרח שבתחילת המשנה מדובר שהם שלחו שושבינות, ואי אפשר לפרש שמדובר על שושבינות שהאחים קיבלו. מתרצת הגמרא, אחי כאמר, כך אומרת המשנה וזה ביורה. חזרה לגבות, כשמגיע הזמן להחזיר את השושבינות, נגבית מאמצע. כלומר, אל תפרש במשנה שחזרה השושבינות לאחים, מאותו אחד שקיבל בעבר וחזרה לאמצע, דהיינו לכל האחים. כל האחים מתחלקים בזה, אל תשנה כך, אלא חזרה פירושו, חזרה לגבות, וגובים מהאמצע, דהיינו מכולם, שכל האחים משתתפים בתשלום שאביהם חייב להחזיר את אותה שושבינות. בדיוק כדברי הברייתא. רב אסי עצמו מתרץ את קושיית הגמרא באופן אחר, מאשר תירץ זאת משמו של רבי יוחנן. רב אסי אמר לו קשיא, לא קשה משנתנו מדברי הברייתא, אין פה סתירה, אלא כאן במשנתנו מדובר בסתם, שאף שלח את השושבינות לאותו אדם, ולא פירש על בן מסוים שיש שליח לשושבינות, אלא אמר שאחד מבניו יוליך את השושבינות, ולכן השושבינות חוזרת לאמצע. כאן בברייתא מדובר במפרש, שאף פירש שבן זה יש שליח לשושבינות, ולכן היא חוזרת לבן הזה בדווקא. כדתניה, כמו שראינו את החילוק הזה, בין מפרש לבין סתם, בברייתא, שנינו בה, שלח לו אביו, כלומר שאב נתן דווקא לו מעות, ושלחו לעשות בהם שושבינות לאחר, כשהשושבינות חוזרת, כלומר כשבן זה נושא אישה, חוזרת לו, חוזרת אל הבן שהרי המעות ניתנו לו, אבל אם שלח אביו על ידי אחד מהבנים שושבינות סתם, ולא פירש שמייחד לשליח את הבן הזה דווקא, כשהיא חוזרת, אינה חוזרת לבן הזה, אלא חוזרת לאמצע ומתחלקת בין האחים. והברייתא הזו מבארת את החילוק שאמר רב אסי בין מפרש לו לבין סתם. ולכן מפרש רבי אסי את דברי המשנה כמשמעות לשונה הפשוטה, ומעמיד את המשנה שמדובר בסתם שלא פירש שתחזור השושבינות לאותו הבן. אומרת הגמרא ושמואל, אמר שמואל מפרש את דברי המשנה באופן אחר מרבי אסי ורבי יוחנן, והוא אומר שמואל באמת משנתנו סוברת כמו הברייתא, שאם האב שלח שושבינות על ידי בנו לאדם אחר, כאשר חזרה השושבינות היא חוזרת לבן. אלא אחה ביבה מסכינן, במשנתנו. מדובר במקרה שאותו בן ששלח את השושבינות מת לא עלינו, ואחיו ייבם את אשתו. ויבם יורש את אחיו המת. נסביר. בתורה בספר דברים פרק חפי פסוק ו' נאמר, והיה הבכור אשר תילד יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל. דורשת הגמרא במסכת יבמות דף כ"ד עמוד א', שאין הכוונה כפשוטו שהבכור שיוולד ליבם יקום על שם המת, אלא שהבכור מאחי המת, מהאב, מצווה עליו ליבם את אשת אחיו ולקחתה לאישה, והוא יקום על שם אחיו לנחלה, דהיינו שהוא יורשו ונוטל את נחלתו לאחר שיבם. אם לא רצה הבכור ליבם, אז אחד מן האחים ייבם. כיוון שאמר הכתוב והיה הבכור, דורשת הגמרא שדין היבם כדין הבכור. מה הבכור אינו נוטל בראוי כבמוחזק? כגון שהיא מת האב ואחר כך מת אבי האב, אין הבכור נוטל כפליים בירושת אבי האב, מפני שאביו לא היה מוחזק בנכסי אבי האב, אלא רק היה ראוי לרשת אותו, ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק, משום שנאמר בתורה, בכל אשר ימצא לו, יצא זה שאינו מצוי לו, אותו הדין ביבם, שהוא שווה בזה לבכור שאינו נוטל בראוי כבמוחזק. ולכן במקרה שלנו ראוי לירש גם את השושבינות שחייבים לאח, אלא שיבם אינו נוטל בראוי כבמוחזק. דינו ביבם שיורש את אחיו המת רק במה שהיה אחיו מוחזק. דהיינו נכסים שנמצאים כבר ברשותו, שהוא כבר מוחזק בהם, אבל במה שהיה אח ראוי שיהיה לו ועדיין אינם ברשותו כגון בשושבינות, כיוון שלא היה מוחזק בדבר, אין היבם יורש זאת. ולכן כשחזרה השושבינות, היא מתחלקת בין כל האחים ואין היבם מקבל את השושבינות לבדו. מדייק את הגמרא מדברי שמואל שאמר שאין היבם נוטל את השושבינות שהיה ראוי ליטול אחיו המת מכלל, משמע מכך, דאידך, שאותו אחד שקיבל את השושבינות משלם את דמי השושבינות, אלא שכל הנידון הוא אם לתת אותו ליבם או לכל האחים. מקשה הגמרא מדוע הוא חייב בכלל לשלם אותם? לימה שיומר תנו לי שושביני ואשמח עמו. שהרי כן דרך השושבינות שבתחילה השושבין משמח את החתן וסועד עמו, ורק אחר כך הוא נותן את השושבינות. וכאן שהחתן מת, מדוע הוא חייב לשלם? ויהיה הגמרא ראייה שטענה כאין זו קיימת. מי לא תניה אם לא שנינו ברייתא בדין קידושין? מנהגם היה שכשהאיש מקדש אישה הוא היה נותן לה מתנה ובזה מקדשה וכותב לה שטר כתובה שאם יגרשנה ייתן לה מעות. לבתולה 200 זוז ולאלמנה מנה שזה 100 זוזים. לבד מזאת, בין זמן הקידושין לנישואין היה שולח הארוס לארוסתו מתנות ובהם תכשיטים ומיני פירות וכדי יין ושמן. ובלשון חז"ל הדברים הללו נקראו סבלונות. בהמשך הגמרא התבהר, אם לא נישאו לבסוף, האם חייבת האישה להחזיר לארוסה את מה שנתן לה. דנה כאן הגמרא על מאות הקידושין, דהיינו במה שקידשה, האם חייבת להחזיר לו. אם את האישה אחר אירוסיה, במקום שנהגו להחזיר את מאות הקידושין, מחזירים את המאות לאיש, במקום שנהגו שלא להחזיר, אין מחזירים. ובדין הזה אמר רב יוסף ברבא, אמר מרוק ואמר שמואל, אמר רב יוסף ברבא בשמו של מרוק ושאמר בשמו של שמואל, לא שאנו לא אמרו שבמקום שנהגו להחזיר מחזירים, אלא שמתה היא הקלה אחר האירוסין והחתן תובע מיורשיה את המעות שנתן, אבל אם מת הוא החתן אחר האירוסין ומשפחתו תובעת את המעות מהאישה, אין מחזירין, אינה חייבת להחזיר. מה הייתה מה? מה הטעם? מפני שיכולה היא הקלה שתאמר למשפחת האיש, אני מוכנה ומזומנת לקיים את סיבת קידושי, דהיינו הנישואין, תנו לי בעלי ואשמח עמו. וכיוון שמת ואין העיכוב מחמתי, איני חייבת להחזיר את מעות הקידושין. ההכנה מנימה, אותו דבר גם כאן, כשמת השושבין יאמר זה שחייב את השושבינות, תנו לי שושביני ואשמח עמו. וכיוון שאין העיכוב מחמתי, איני חייב לשלם את השושבינות. תרץ את הגמרא, אמר רב יוסף, אכן באופן זה שהשושבין מת, אינו חייב להשיב. אלא אחא במאי עסקינן, כאן במשנתנו במה מדובר? כגון ששמח עמו עם השושבין שבעה ימי משתה כשהשושבין נשא אישה. ומאחר ששמח עם החתן, התחייב לשלם לו את דמי השושבינות, ולא הספיק לפורות דמי שושבינותו עד שמת החתן. ולכן אינו יכול לומר עוד, תנו לי שושביני ואשמח עמו, שהרי שמח עמו, ולכן חייב לשלם. ואומרת הגמרא, האם הטענה תנו לי בעלי ואשמח עמו שנויה במחלוקת תנאים. למה אומרת הגמרא, אם נאמר שטענת האישה תנו לי בעלי ואשמח עמו, שבאמירה זו היא רוצה לפתור עצמה מלהשיב את מעות הקידושין, תנאי, מחלוקת תנאים היא. האם הטענה מועילה והיא פתורה מלהשיב את מי הקידושין, או שהטענה אינה מועילה וחייבת להשיב את מי הקידושין. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא, המארס את האישה, ובשעה שקידשה כתב לה שטר כתובה, שאם לא כתב לה כתובה בשעת הקידושין, יש ספק בגמרא במסכת כתובות דף פ"ט עמוד ב', שמא רק כשניסית יש לה כתובה מתקנת חכמים, והספק לא נפשט. ולהלכה פוסק הרמב"ם בהלכות אישות פרק י' הלכה י"א, שלא תקנו חכמים לאישה עיקר כתובה עד שתינשא או עד שיכתוב כתובה. אם כן, המארס את האישה ובשעה שקידשה כתב לה שטר כתובה ומת, או גרשה קודם שנשאה, אם היא בתולה גובה 200 זוז, שהם דמי הכתובה לבתולה. ואם הייתה אלמנה, גובה מנה. 100 זוזים שהם דמי כתובת אלמנה. ואת מעות הקידושין שקיבלה, אם הם דרים במקום שנהגו להחזיר את מעות הקידושין, אם לא נישאו לבסוף, מחזירין. ואם הם במקום שנהגו שלא להחזיר קידושין, אין מחזירין. אלו הם דברי רבי נתן. רבי יהודה הנשיא אומר, באמת אמרו כך היא ההלכה, שבמקום שנהגו להחזיר מחזירין, ובמקום שנהגו שלא להחזיר, אין מחזירין. מפרשת הגמרא את הברייתא, ובתחילה היא מקשה. רבי יהודה הנשיא, היינו תנא קמא. רבי יהודה הנשיא שאמר שהדין תלוי אם נהגו באותו מקום להחזיר או לא, הרי זה כדברי תנא קמא במה הם נחלקו. אלא לאו, אלא ודאי, אם האישה יכולה לומר תנו לי בעלי ואשמח בו איכה בעיניי, ובזה הם נחלקו וחסורי מחסרה ואחי קטני. חסרה היא הברייתא מספר מילים, ויש להוסיף בה את המילים הבאות, וכך לשנות בה. המארס את האישה ומת או גרשה, אם היא בתולה גובה 200, ואם היא אלמנה גובה מנה. במה דברים אמורים שמקבלת כתובתה בנוסף לדמי הקידושין? דעד הרבה יהיו שהבעל חזר בו ורוצה לגרשה או שהוא מת, דהיינו שביטול הנישואין הייתה מחמתו. אבל אם היא מתה, הדין שונה, שבמקום שנהגו להחזיר מעות הקידושין מחזירין, ובמקום שנהגו שלא להחזיר אין מחזירין. ודווקא שמתה היא, אז הדין תלוי במנהג המקום, אבל מת הוא, אין מחזירים בכל מקום. מה איתה, מה אתה, משום שיכולה היא שתאמר, תנו לי בעלי ואשמח עמו. שהרי אין ביטול הנישואין מחמתה. ואלו הם דברי רבי נתן. ואתה רבי יהודה הנשיא למימר, בא רבי יהודה הנשיא לומר שבהמת אמרו, כך היא ההלכה, בין אם מת הוא ובין אם מתה היא, במקום שנהגו להחזיר מחזירין, במקום שנהגו שלא להחזיר אין מחזירין והכל תלוי במנהג המקום. ולא מציע אמרה, אין האישה יכולה לומר, כשבעלה מת תנו לי בעלי ואשמח עמו, ולכן איני רוצה להחזיר את מעות הקידושין. היא לא יכולה לומר זאת. הפירוש הזה שבברית המוכיחה הגמרא, שדין זה האם יכולה אישה לומר תנו לי בעלי ואשמח עמו, זו מחלוקת הנאים בין רבי נתן לרבי יהודה הנשיא. נוכל הגמרא את הפירוש הזה בברייתא ואומרת לא. אל תפרש שמחלוקת רבי נתן ורבי יהודה הנשיא היא, האם אישה יכולה לומר תנו לי בעלי ואשמח עמו, אלא דקו לאלמה שניהם מסכימים שאישה יכולה שתאמר תנו לי בעלי ואשמח עמו, וזו טענה כדי להיפטר מלהחזיר את מעות הקידושין. וממילא באופן דמית הוא, כשהבעל מת, תקו לאלמה לא פליגי, שניהם מודים שאינה חייבת להחזיר. כי פליגי במה נחלקו רבי נתן ורבי יהודה הנשיא, כשמתה היא, האישה, והבעל תובע מיורשיה את מעות הקידושין. ואחה בקידושין לטיבועין ניתנו כמפליגי. מחלוקתם כאן היא, האם קידושין ניתנו להשתקע ברשותה, שיהיו עבודים מנותנם ולא יחזרו אליו לעולם, וטיבועין, וכפי שנאמר במגילת איכה, טבעו בארץ שעריה, דהיינו דבר שאינו יוצא משם לעולם, כך מסביר הראב"ד. כלומר, כשאדם נותן מעות קידושין לארוסתו, האם הוא נותנם על מנת שלא לקבלם חזרה אף אם היא תמות, והוא לא יזכה לישא אותה, או שהוא רוצה לקבלם בחזרה אם לא ינסו. רבי נתן סבר קידושין לאו לטיבועין ניתנו. לא ניתנו על מנת שיהיו עבודים מהנותן אם לא ינסו. ולכן אם מנהג המקום להחזיר, חייבים יורשיה להחזיר. ואף שאדם שקנה קרקע ושתפה נער, ודאי אין הכסף חוזר לבעליו הראשונים. ואם כן גם כאן לא יחזירו מעות הקידושין שהרי התקדשה ונקנתה בהם. מכל מקום, כיוון שעיקר קניינה של האישה בפרוטה, אם כן כל מה שמוסיף על פרוטה הזו ונותן לה, הוא כאין סבלונות. ומה שאמרו שכסף הקידושין חוזר, היינו על מה שאוסיף על הפרוטה. אבל אותה פרוטה באמת אינה חוזרת, והטעם שלא כתבו בגמרא שפרוטה מתוך כסף הקידושין אינה חוזרת, משום שאין לה חשיבות ולכן לא יזכירוה. כך מסביר המאירי. אילו רבי יהודה הנשיא סבר, קידושין לטיבועין ניתנו, על מנת שיהיו עבודים ממנו אף אם לא ינסו. שואלת הגמרא, איך אפשר לומר שרבי יהודה הנשיא סובר שקידושין לטיבועין ניתנו, דהיינו, על מנת שיהיו עבודים מהנותן לעולם, והמקום שנהגו להחזיר מחזירים קטני, והרי גם רבי יהודה הנשיא אמר שבמקום שנהגו להחזיר מחזירים, ואם מעות קידושין לטיבועין ניתנו, דהיינו, שהם עבודים מהנותן לעולם, מדוע חייבים להחזיר במקום שנהגו להחזיר? ומוסיף רבינו יונה ומקשה, מדוע אין הגמרא מקשה זאת גם על רבי נתן הסובר שמעות הקידושין לאו לטיבועין ניתנו? ואם כן, איך אמר שבמקום שלא נהגו להחזיר אין מחזירים? תרץ רבינו יונה שאפילו אם מעות הקידושין לאו לטיבועין ניתנו, כיוון שנהגו באותו מקום שאין מחזירים, מן הסתם לטיבועין הם, ולא היה מצפה להחזרתם אם היא תמות, כיוון שנהגו שלא להחזיר. אבל על רבי יהודה הנשיא קשה שאפילו במקום שנהגו להחזיר, כיוון שמעות הקידושין לטיבועין ניתנו, מן הסתם התייאש הבעל מחזרת המעות, וגמר בליבו בשעת הקידושין לתנם בתורת מתנה. תרץ את הגמרא אחיקה אמר כך כוונת רבי יהודה הנשיא, באמת את מעות הקידושין אין יורשי האישה צריכים להחזיר, כיוון שמעות הקידושין לטיבועין ניתנו. וסבלונות, אבל סבלונות שהן מתנות שהרוס שולח לארוסתו בין זמן הקידושין לנישואין, דינם שונה ממעות הקידושין. וודאי שבמקום שנהגו להחזיר, מחזירים אותם, משום שסבלונות לא ניתנו לטיבועין. ומביאה הגמרא מחלוקת עניים נוספת שביורה, האם מעות הקידושין לטיבועין ניתנו. אומרת הגמרא, ואני תנאי, תנאים אלו שנחלקו בברייתא שלפנינו, מחלוקתם כהני תנאי, כמחלוקת התנאים ששנינו בברייתא ליל. דתניא, שנינו בברייתא, קידשה את האישה בכיכר כסף, ושוויו 60 מנה, ואילו הרשב"ם כותב שהכיכר כסף הוא 25 מנים, וכותב הרש"ש שיש טעות סופר בדבריו של הרשב"ם. אם כן, קידשה את האישה בכיכר כסף ושוויו 60 מנה, בתולה גובה 200. ובהמשך תבאר הגמרא באיזה אופן מדובר שגובה, והאלמנה גובה מנה, שאלו הם דמי כתובתה. וזה בנוסף לדמי הקידושין, כיכר הכסף שנשארים אצלה. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בתולה גובה 200 ואלמנה מנה בלבד ללא דמי הקידושין, ודמי הכתובה האלו היא גובה מתוך הכיכר כסף שקיבלה, ומחזרת לו את השאר, מחזירה לו את מה שנותר מהכיכר אחר שגבתה ממנו את דמי כתובתה. רבי יוסי אומר, אם קידשה ב-20 נותן לה 30 חצאין, ואם קידשה ב-30 נותן לה 20 חצאין. וגם את דברי רבי יוסי תבאר הגמרא בהמשך. מבררת עכשיו הגמרא את דברי הברייתא, במה יסקינן, שואלת הגמרא, באיזה אופן עוסקת הברייתא. הילי, מה אם תאמר שמדובר באופן שהאישה מתה בין האירוסין לנישואין? ולכן אמר רבי יהודה שנותן לה את כתובתה והנותר מכסף קידושי החוזר, זאת כיוון שלא ניתנו במתנה, לא ייתכן לומר זאת, שייתן לה כתובה באופן הזה. שהרי כשמתה, מעית לה כתובה, וכי יש לה כתובה, הרי הדינו, שאינו חייב לשלם ליורשיה את כתובתה. ואלא נבהר שמדובר באופן שמת הוא המקדש. ולכן גובה האישה את כתובתה כדין אלמנה שנתאלמנה, ומגיע לה את כסף כתובתה. גם זה אי אפשר לשפרש כך. שאם כן, המה היא מחזרת לו את השאר, מדוע סובר רבי יהודה שמחזירה את שאר כסף הקידושין? ונאמר, היא יכולה לטעון ולומר, תנו לי בעלי ואשמח בו. כיוון שהוא מת, ואינו מקיים את נאו לישא אותה, אינה חייבת להחזיר את כסף הקידושין, כמו שלמדנו לעיל. ואלא צריך לומר שמדובר בברייתא, כשעדיין בעלה קיים, ובאשת ישראל שזינתה, בזמן שהיא הייתה ארוסה, ואז חייב לגרשה. כאשר מגרשה, הרי נותן לה כתובה, ומכל מקום סובר רבי יהודה שחייבת להחזיר לו את שאר מעות הקידושין. שואלת הגמרא, אם מדובר באישה שזינתה, ובמה היא, באיזה אופן מדובר? היא ברצון, אם מדובר שזינתה ברצון, מעית לה כתובה? וכי לאישה זו יש כתובה, והרי בעלה מוציאה ואינו צריך לתת לה את כתובתה. ואלא נבהר שמדובר באופן שזינתה באונס, גם זה לא ייתכן. שהרי, אם אישה נאנסה, משרשר אלי, היא מותרת לבעלה, כמו שדרשו חכמים במסכת כתובות דף נ"א עמוד ב', מהפסוק בספר במדבר פרק ה', פסוק י"ג, והיא לא נתפסה. שדווקא אם לא נתפס עדיין ושזינתה מרצונה, אסורה. אבל אם נתפס עדיין ושזינתה מאונס, מותרת לבעלה. ומדוע היא צריכה להחזיר את מעות הקידושין כשבעלה מגרשה שלא כדין? ואלא צריך לומר שמדובר בברייתא באשת כהן שנאנסה. והרי היא אסורה לבעלה. כמו שדורשת הגמרא במסכת כתובות מהפסוק הזה, שדווקא היא, אם נתפסה מותרת, אבל יש אישה אחרת שאף אם נתפסה אסורה. ואיזו היא? זו אשת כהן שזינתה, שאף אם נאנסה, נאסרה לבעלה. והוא מגרשה, ומכל מקום את כתובתה היא לא הפסידה משום שנבעלה באונס. כמו שמבואר במסכת נדרים דף צדי א' עמוד א', שיכולה אישה לומר, הרי אני ראויה להישאר עם הבעל, שהרי נבעלתי באונס, והבעל נסתחפה שדהו. כלומר, מזלו גרם לו להוציא אותי מפני שהוא כהן, ולכן איני צריכה להפסיד את כתובתי. אם כן, בקידושין לטיבועין ניתנו כמפלגי. מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה היא, האם כסף הקידושין ניתן על מנת שיהיה עבוד מהמקדש או לא? רבי מאיר סבר, מעות קידושין לטיבועין ניתנו, ולכן אינה מחזירה את כסף הקידושין, ומנוסף לכך גובה את כתובתה שהרי הוא מגרשה. רבי יהודה סבר, מעות קידושין לאו לטיבועין ניתנו, ולכן צריכה להחזיר את כסף הקידושין, ורק את כתובתה גובה כיוון שהוא מגרשה. רבי יוסי, מספקה לי מסתפק בדבר, האם מעות קידושין לטיבועין ניתנו, היא לא. ולכן מעות הקידושין הם ממון המוטל בספק אם הם שלו או שלה, ויחלקו ביניהם את מעות הקידושין. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ורבי יוסי, מדוע ההלכה שחולקים בכסף הזה, הרי ההלכה כרבנן הסוברים שהמוציא מחברו עליו הראיה, תרץ הרמה, שגם לשיטת רבנן צריך להיות כאן הדין שיחלוקו, משום שכשם שהוא בא לגבות ממנה בחזרה את כסף הקידושין, גם היא רוצה להוציא ממנו את כתובתה. ובכתובה יש להסתפק האם הולכים אחרי הבעל שהוא המוחזק בממון, או אחרי האישה שהיא המוחזקת בשטר. ולכן הדין בכתובה יחלוקו. וכיוון שאין ידוע אם עליה לחשב את כסף קידושיה בכתובתה או לא, נותנים גם לאותו כסף את הדין של הכתובה. ממשיכה הגמרא ואומרת ואילכך, ולכן אמר רבי יוסי, שאם כהן זה קידש אלמנה שכתובתה מנה, אם קידשה ב-20 שקלים שם 80 זוז, כי שקל הוא 4 זוזים, נותן לה 30 חצאים, 30 חצאי שקלים. וכתבו את החשבון בחצאים, מפני שכך היה דרכם לעשות חשבון בחצאי סלעים. כך מסביר התוספות דיבור המתחיל נותן, שהם 60 זוז, שהרי ב-80 זוז של כסף הקידושין הם חולקים, ואם כן נשאר בידה 40 זוז, והוא צריך להשלים לכתובתה שהיא 100 זוז, וצריך לתת לה עוד 60 זוז. ואם קידשה ב-30 שקלים ש-120 זוזים, נותן לה 20 חצאים, 20 חצאי שקלים, שהם 40 זוז, שהרי בכסף הקידושין ש-120 זוז הם חולקים, ואם כן נשאר בידה 60 זוז, והוא צריך להשלים כתובתה וצריך לתת לה עוד 40 זוז. אם כן, לפי הביאור הזה בברייתא המוכח שמחלוקת התנאים היא, האם האות הקידושין לטיבועין ניתנו או לא. בררת הגמרא האם להלכה צריך להחזיר את כסף הקידושין והמתנות. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, בכל מקום שנהגו להחזיר את מעות הקידושין עם את האישה, מחזירין. ותרגומה, נערדה. הפירוש בכל מקום, הכוונה נערדה. שם היה גר רב נחמן, והוא אמר את הדבר הזה, ושם דנים כמותו. בררת הגמרא שאר מקומות שבבבל מאי, מה דינם? האם הם כמקום שנהגו להחזיר או לא? משיבה הגמרא, רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, הרי, המתנות ששלח לאחר הקידושין, דהיינו הסבלונות, אדרי, חוזרות אליו לאחר מיטת האישה, אבל קידוש אמהות הקידושין לא אדרי, אינם חוזרים אחר מיטת האישה, אלא נשארים אצל יורשיה. אמר אף פאפה הלכת ההלכה היא, בן שמת הוא המקדש, ואינו יכול לסתה, ובן שמתה היא האישה, ואינה יכולה להינשא לו, וכן אם הדר בהו, חזר בו המקדש מן הקידושין וגרשה, מוהרי אדרי, המתנות שנתן לאחר הקידושין חוזרות אליו. ואילו קידוש אלו אדרי, מהות הקידושין אינם חוזרות. אבל אם אדרבה היא, אם היא חזרה בה ואינה רוצה להינשא לו, אפילו קידוש אינה מאדרי, גם את מהות הקידושין היא חייבת להחזיר לו. המימר אמר, קידוש שלו אדרי, מעות הקידושין אינם חוזרים אף כשהיא חוזרת בה, ואינה רוצה להינשא לו, זאת משום גזירה של חכמים שמה יאמרו העולם, שכיוון שמעות הקידושין חזרו אליו, הרי שלא הייתה מקודשת לו, ואם כן, יאמרו קידושין תופסים באחותה, שמותר לו עכשיו, לאחר הגירושין ממנה, לשאת את אחותה ויעברו על איסור תורה. רבה שחולק ואומר, אין לחשוש שאנשים יטעו, כיוון שגיטה, הגט שקיבלה מבעלה מוכיח עליה שהיא הייתה מאורסת לו, ואחות גרושה אסורה. דוחה הגמרא דברי רב אשי, והדה אמר רב אשי שגיטה מוכיח עליה ויעידו שהיא הייתה מקודשת? בדותה היא, טעותי. דאיקה, שהרי ייתכן שיש אדם דשמע בה ולא שמע בה, ששמע שהיא מחזירה לו את כסף הקידושין ולא שמע שיש בידה גט. ולכן אי אפשר להתיר להחזיר את כסף הקידושין כדי שלא יבואו לטעות ולהתיר את אחותה להינשא לו. הריף הראש והרמב"ם בלכות שחייה ומתנה פרק ו' הלכה חי כותבים ופוסקים שאם קידש אישה כסף הקידושין אינו חוזר אליו, בין אם חזרה בה מן הקידושין, בין אם חזר הוא. לכן כותב המאירי, אבל הוא כותב שיש אומרים, שאם אנחנו רואים שהיא מצערת אותו הרבה עד שיהיה מוכח לגרשה, כונסים אותה להחזיר את הכל. ואף שההלכה היא שכסף הקידושין לטיבועין ניתנו, מכל מקום כן עשו החכמים. אומרת הגמרא שנינו במשעה שהשושבינות נקבית בבית דין. מבארת הגמרא את דיני השושבינות. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, חמישה דברים נאמרו בשושבינות. נקבט בבית דין מי שקיבל שושבינות ואינו מחזירה אפשר לטובעו בבית דין. וחוזרת בעונתה, אין מקבל השושבינות חייב להחזירה אלא בזמן שנותן השושבינות נושא אישה. אבל לא קודם לכן, והטעם, מפני שהיא ממת השושבין, פטור עלה מלתת שושבינות, שהרי טוען תנו לי שושביני ואשמח עמו, ולכן עד שלא הגיעה עונתה, פטור מלתת שמה ימות ויפטר. ואין בה משום ריבית אם הוא מחזיר לו יותר ממה שקיבל, אין בזה ריבית. אף על פי שהוא כהלוואה, אין השביעית משמטתה, אם עברה שנת השמיטה וטרם פרה חובו, אין השביעית משמטת את החוב וחייב להחזיר לו את השושבינות. ואין הבכור נוטל בפי שניים. אם האב נתן את השושבינות ומת האב, ואחר כך החזירו לו שושבינות כשאחד מבניו נשא אישה, כל בניו יורשים אותה ומתחלקים בה, ואין הבכור מקבל מהשושבינות פי שניים משאר אחיו כשאר הירושה. עכשיו הגמרא מפרשת את הדינים שנאמרו בברייתא. בדף קוף ממהי עמוד ב'. הדין הראשון נקבט בבית דין, מבררת הגמרא מה היא טעמה, מה הטעם שאפשר לקבותה בבית דין? מפני שאין זה כסתם מתנה, אלא שושבינות כמלווה דמיה. נחשבת כהלוואה, שכשאדם שולח מתנה כזו לחברו, הוא נותן על מנת שכשאישה הוא אישה, חברו יחזיר לו כמו שנתן לו. הדין השלישי, שאמרנו ואין בה משום ריבית, מבררת הגמרא שהטעם, שהיא מחזיר לו יותר ממה שקיבל אין בזה איסור ריבית, משום דלה ודעת הדעך יאב לה. שלא נתן לו יותר ממה שקיבל ממנו בכוונה להוסיף לו בפיראון ההלוואה, אלא ירבה לו בשושבינות משום שמחתו בשמחת חברו. והראיה לזה שהרי אם רצה היה יכול לפחות לו מהשושבינות. כך אומר הרשב"ם, ואילו הראב"ד מפרש, שמה שמחזיר לו חברו יותר לא הייתה כוונתו משום ריבית, אלא לכבוד עצמו הוא עושה כדי לגדל את שמו. הדין הרביעי ואין השביעית משמטתה מבאר את הגמרא הטעם שהיא מברה שנת השמיטה. בין הזמן שקיבל את השושבינות עד זמן שמחזירה, אין השביעית משמטת את החוב. משום דלא קרינה בי שאין אני קורא על השושבינות את הפסוק האמור בספר דברים פרק תדבב פסוק ב', וזה דבר השמיטה שמות כל בעל משה ידו, אשר ישה ברעהו לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה להשם. מהפסוק הזה לומדים את דין שמיטת כספים, שהרי שיטת שמואל בגמרא במסכת מכות דף ג' עמוד ב', שהמלווה את חבירו לעשר שנים שנת השביעית שחלה באמצע אינה משמטת את החוב, כיוון שאין כאן את האיסור לא יגוס, שהרי בשנת השמיטה אינו יכול לנוקסו להחזיר את החוב, כי עדיין לא הגיע זמן הפיראון. וכן כאן לעניין השושבינות, כיוון שעדיין לא נשא אישה, אינו יכול לטוברו להחזיר לו את השושבינות. ולכן אף אם חלה שנת השמיטה לפני נישואי הנותן, אינה משמטת את חוב השושבינות. הדין החמישי ואין הבכור נוטל פי שניים, מבאר את הגמרא הטעם שהיא מתה אב, ואחר כך החזירו לו שושבינות כשאחד מבניו נשא אישה, כל האחים יורשים את זה, ומתחלקים בה בשווה, ואין הבכור מקבל פי שניים משאר האחים כשאר הירושה. למה? דאב אליה השושבינות היה דבר שראוי לקבלו, שהרי אותו אדם שקיבל את השושבינות חייב להשיבה לאביהם, אבל אביהם לא היה מוחזק בזה. וההלכה היא, כפי שלמדנו לעיל בדף קחפי עמוד ב', אין הבכור היורש את נכסי אביו נוטל חלק בראוי בנכסים שהיה אביהם ראוי לקבל או לירש כבמוחזק, כמו בנכסים שהיה אביהם מוחזק בהם טרם מותו, כלומר, שאינו מקבל בראוי פי שניים משאר האחים, אלא חלק שווה להם. והדין הזה ללמד במסכת בכורות, דף נ"ב עמוד א', מהפסוק הנאמר בירושת הבכור, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו לו משפט הבכורה, מזה שנאמר בכל אשר ימצא לו, ולא בראוי להימצא. כך דורשים, כגון אם מת אחד ממורישי האב אחר מיטת האב, הבכור והפשוט יורשים בשווה, כיוון שאביהם לא היה מוחזק בירושה הזו בשעת מיטתו. וכן אם היה לאביהם מלווה ביד אחרים, אפילו בשטר, אם זה ללא משכון, זה נקרא ראוי ולא מוחזק, והבכור נוטל כמו האח הפשוט. מפרטת הגמרא את דיני תשלומי השושבינות כשלא ישתתף בשמחתו. אומרת הגמרא, אמר רב כהנא, כלל הדשושבינותא, כלל הוא בדיני שושבינות, הווה במטה, אם אותו אדם שחייב את השושבינות היה בעיר בזמן הנישואין, בוודאי שמע שנושא אישה, ועל כן היא באה אלה למיתה. היה צריך לבוא לשמחתו ולהביא עמו את מתנת השושבינות, ואם לא הביא, יכול לטובעו בבית דין. ולא רק אם היה בעיר עצמה, אלא אף אם היה סמוך לעיר, ושמע קל טבלה, כל פעמון שהיו משמיעים קול כדי לקרוא לאנשים לבוא לשמחת החתן, היא באה אלה למיתה, היה צריך לבוא לשמחתו, ואין לו עליו תרעומת שלא קראו לשמחתו. ואם לא שמע קל טבלה, כגון שהיה רחוק הרבה ממקום השמחה, היא באה אלה להודוי, היה צריך זה שנושא אישה להודיע לשושבינו על שמחתו, ואם לא הודיעו, תרעומת איטלי. יש לשושבין תרעומת על כך שלא הזמינו לסעודתו, אבל שלום הם משלם, הוא חייב לשלם את מתנת השושבינות. מבררת הגמרא, כמה דמי שושבינות משלם זה שלא היה בשמחת הנישואין? שואלת הגמרא, ועד כמה? וכמה הוא משלם? הרי ודאי צריך להוריד מדמי השושבינות את שווי הסעודה שלא אכל בשמחת חברו. משיבה הגמרא, אמר רבי, נהגו בני גננה, האנשים שבאים לחופה עד זוזה. אם ערך דמי שושבינותו שהיה מביא בידו הוא עד שווי זוז, אינו צריך לשלם לו כלום. שכן, היית בחפי אחלה בקרייסה, את מה שהביא בידו אכל בקרייסו, כלומר, זוז זה שהביא בידו היה אוכלו אילו היה משתתף בשמחתו, שכן שווי האכילה הוא זוז. עכשיו שלא השתתף בשמחתו ולא הפסידו באכילה, אינו צריך לשלם את השושבינות. ואם היו דמי שושבינותו עד ארבעה זוזים, משלם לבעל השמחה פלגה מחצית מהשושבינות, שזה שני זוזים. כיוון שאדם שמביא ארבעה זוזים דמי שושבינות, נוהגים להכילו ברווח והיו נותנים לו סעודה בשווי שני זוזים, וכיוון שלא קראו לסעודה, נמצא שהפסיד שני זוזים. ומה שכתוב שאדם אוכל בזוז, זה כשיש לפניו אוכל בצמצום. כך אומר רבינו גרשום, אבל הרי מיגש והרמב״ם בלכות שחייה ומתנה, פרק ז' הלכה ז', כותבים, שאם שמעון שלח לראובן זוז אחד, עכשיו כששמעון נושא אישה, אין ראובן חייב לו כלום, כיוון שזה מה ששמעון אכל בשמחה של ראובן. ואם הוא יותר מזוז אחד עד ארבעה, מנקה לו מחצה, אבל ביותר מארבעה זוזים, משערים את דעת המשלח ושיעור השושבינות, שאם הוא אדם חשוב מנקה לו מחצה, אבל אם הוא צר עין ומדגדק בהוצאתו, אינו מנקה אל השיעור מה שאכל ושתה, ומשלם את השאר. אבל אומרת הגמרא, מכאן ואילך, אם הביא לו דמי שושבינות יותר מארבעה זוזים, אין מורידים לו מחובו מחצית, אלא איניש איניש כחשיבותי. אדם אדם כפי חשיבותו, שכפי שהיו מאכילים אותו, כך מורידים לו מחוב דמי השושבינות. אילו הרעבד מבאר באופן אחר, שאדם אוכל עד זוז, אבל אם הוא נותן דמי שושבינות יותר מזוז עד ארבעה זוזים, מוריד זוז מחובו דמי אכילתו, ומהשאר מוריד מחצה, כיוון שהוא מביא איתו שמש שיעזרהו לקחת את האוכל, והשמש עצמו גם אוכל מהסעודה. ואם הביא יותר מארבעה זוזים, אינו מוריד לו מחצה, כיוון שאינו מביא עמו שמשים, אלא מצד החתן מספקים לו שמשים, ולכן משלם כפי ערך השושבינות שהיה מביא עמו. מביאה הגמרא דין נוסף בדיני השושבינות, שאם שמחת השני אינה כשמחת הראשון, יכול השני לסרב להשתתף, ומפרט את הגמרא כמה דוגמאות. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, עשה עמו בפומבי, אם בעל השמחה הראשון שמח עם השושבין את שמחת נישואיו בפרסום, וביקש לעשות עמו, עכשיו מבקש השושבין שהוא בעל השמחה השני מבעל השמחה הראשון, שישמח בשמחתו, שהיא בצנעה, כגון בעת צרה, חס ושלום, או שהוא רוצה לצמצם סעודתו ולא להרבות במאכלים, או מפני שמפחד מבני אדם, יכול לומר לו, אם תעשה את השמחה בפומבי, בפרסום ובשמחה יתירה, אעשה עמך, כדרך שעשית עמי, אשתתף בשמחתך ואתן לך את דמי שושבינות, כמו ששמחתני ונתת לי. אבל אם אינך עושה את השמחה בפרסום, איני נותן לך דמי השושבינות, משום שבצניות אין שמחה כלל, כך כותב רבינו גרשום. והרמב"ם בהלכות שחייה ומתנה פרק ז' הלכה ג' כותב, שאין יכול לטובעו אלא אם נושא אישה כדרך שנשא הוא, בין אם הוא עשה בפרסיה והוא עשה בצינה, וכן להפך, אינו יכול לטובעו. וכן אומרת הגמרא, עשה עמו בי ותולה, אם השושבין השתתף עם בעל השמחה הראשון כשנשא בתולה, וביקש, עכשיו מבקש השושבין שהוא בעל השמחה השני מבעל השמחה הראשון, לעשות עמו באלמנה, לשמוח עמו כשהוא נושא אלמנה, יכול לומר לו בבתולה, אם היית נושא בתולה, אעשה עמך. הייתי שמח איתך ונותן לך דמי שושבינות כדרך שעשית עמי, ששמחת איתי ונתת לי, אבל כיוון שאתה נושא אלמנה ואין זה כל כך שמחה, הייתי רוצה לשמוח עמך ולתת לך שושבינות כמו שנתת לי. וכן עשה עמו אם השושבין השתתף עם בעל השמחה הראשון בשנייה, כשנשא אישה שנייה, וביקש לעשות עמו בראשונה, ועכשיו מבקש השושבין שהוא בעל השמחה השני, מבעל השמחה הראשון לשמוח עמו כשהוא נושא אישה ראשונה, יכול לומר לו לך שתישא אישה אחרת, והיא תהיה אשתך השנייה, אעשה עמך כדרך שעשית עמי ואתן לך שושבינות, כי אני איני רוצה בשמחה יתירה, שבנישואי אישה ראשונה יש שמחה גדולה יותר מנישואי אישה שנייה. אבל הרי מגעש מפרש ההפך מהפירוש הזה שהבאנו בשם הרשב"ם. מפרש הרי מגעש שבאישה ראשונה שמחתו פחותה מאישה שנייה, כמו שאמרו בגמרא במסכת ברכות דף ט"ז עמוד א', חתן, לילה הראשונה פטור מקריאת שמע כיוון שהוא טרוד אם יוכל לקיים את המצווה, אבל באישה שנייה שכבר אינו טרוד שמחתו גדולה יותר. וזהו שאומר לו כאן, איני חפץ לשמוח עמך בשמחה מועטת, אלא בשמחה מרובה. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן עשה עמו אם השושבין השתתף עם בעל השמחה הראשון באחת, כשנשא אישה אחת וביקש לעשות עמו בשתיים, ועכשיו מבקש השושבין שהוא בעל השמחה השני מבעל השמחה הראשון לשמוח עמו כשהוא נושא שתי נשים זו אחר זו, ורוצה שייתן לו מחצית דמי השושבינות עבור כל אחת, יכול לומר לו באחת, כשתישא אישה אחת, אעשה עמך, אשמח עמך ואתן לך דמי שושבינות כדרך שעשית עמי, כמו ששמחת עמי ונתת לי, אבל איני רוצה לתרוח בשמחתך בשתי נשים. והיינו, מסביר רבינו גרשום, אם ישיא לבנו או לאחיו אישה אחת, שהרי הוא חייב לשמוח איתו רק כשנושא אישה ראשונה. הרי מגעש מסביר שמדובר שהוא נושא שתי נשים כאחת, ולכן אינו צריך להביא לו כלל דמי שושבינות, כיוון שהוא יכול לומר לו, בנישואי אישה אחת אעשה עמך כדרך שעשית עמי, לפי שנישואי אישה אחת היא יותר שמחה משמחת נישואי שתי נשים כאחת, משני טעמים. האחד, שאהבת אישה אחת יתירה מאהבת שתי נשים, ויותר נדבקת נפשו באהבת אשתו כשהיא אחת, מאשר נדבקת כשהם שתיים. ועוד, שמי שנושא שתי נשים כאחת, כיוון שהן צרות זו לזו, מתקנות הם זו בזו, ונמצא שהוא טרוד ביניהם. אגב, שהזכירה הגמרא לעניין השושבינות את המילה פומבי, מביאה הגמרא עניין נוסף שמוזכרת בו המילה פומבי. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, כדרך שיש אופני עשירות בממון, כך יש בתורה. עתיר, עשיר, נכסין, מי שעשיר בנכסים בקרמים ושדות, ועתיר פומבי, עשיר בעושר גלוי, כגון בהמות שיוצאות לרעות בחוץ, והכל רואים אותם. מי הוא עשיר כאין זה בתורה? זהו בעל האגדות, שדורש בכל מקום בדברי האגדה, בבתי משתאות ובימים טובים, שהרי דברי האגדה אינם צריכים עיון, ויכול לדרוש אותם בכל עת, ואנשים נאספים לשמוע, ויש לו שם שהוא חכם. עתיר סלעים, עשיר במטבעות, שהוא השולחני שמסתכר על ידי שפורט מיני מטבעות. עתיר תקורה, עשיר בשמן, והוא נקרא כך, על שם העיר תקוע שממנה היו מביאים שמן למנחות בבית המקדש כמבואר במסכת מנחות דף פה עמוד ב', ועוד פירוש מביא הרשב"ם שעתיר תקוע הכוונה עשיר בבתים ונכסים מלשון הפסוק ויעקב תקע את אוהלו בער. רבנו גרשו מבאר שמי שיש לו בתים ומזכירם מרוויח ממון בלי פרסום. מי הוא עשיר כאין זה בתורה? זהו בעל פלפול שמרוויח כל יום טעמים הרבה כשכר המטבעות וכטעמי השמן שמביאים מתקוע, ולפי פירושו של רבנו גרשום יושב בביתו ומוסיף מעצמו פלפול על מה ששמע. עתיר משח, עתיר מידה, כלומר עשיר בדבר מדוד, כגון תבואה שאין מוכרים אותה כל הזמן אלא היא שמורה בביתו, כשמגיע הזמן מכירתה הוא מוכרה. עתיר כמס, עשיר בדבר הכמוס, שיש לו זהב וכסף גנוזים באוצרותיו. מי הוא עשיר כאין זה בתורה? זהו בעל שמועות ששמע הרבה מדברי המוראים ואינו מחודד כל כך לפלפל בהם, אבל כשיגיע הזמן שיצטרכו להם הבריות יפרסם את שמועותיו. אילו הוא המאירי מבאר, משך הכוונה לשמן וכמוס למרגליות. הוא מדמד בעל השמועות לשמן ומרגליות שהם דברים נכבדים. ועוד מבאר המאירי שידיעת בעל השמועות בדברי שמועותיו אינה ברורה, ואם יבוא למסע ומתן ומחלוקת, אין לשמועותיו כוח לעמוד בו כמו השמן, שאם אדם מנענעו מעט, הוא מתבלבל ונאחר. וכך גם המרגליות, אם אדם מזיזם, הם יכולים להתקלקל. אומרת הגמרא, ומכל מקום, הכל צריכין למרי חיטאיה. כולם צריכים לבעל החיטים שיש לו למכור חיטים שאין אדם יכול לחיות בלא החיטה, וכמו כן כולם צריכים את זה שלמד גמרא, שהיא פירוש וטעמי המשניות, שבלא זה לא יוכלו לאורות הלכה. וכך נאמר במסכת אוריות דף י' עמוד א', מעשה ברבא ורבי יוסף, שרבי יוסף היה סיני, דהיינו בקי גדול במשניות ובברייתות, ורבא היה עוקר הרים, דהיינו מחודד מאוד ופלפול. והוצרכו בני הישיבה למנות אחד מהם לראש הישיבה, שלחו החכמים לארץ ישראל לשאול, סיני ועוקר הרים, איזה מהם קודם? שלחו להם מארץ ישראל תשובה, החכם שהוא סיני הוא קודם, כי הכל צריכים למרי חיטאיה, כולם צריכים לבעל החיטים. כותב הפרי מגדים באורח חיים סוף סימן קוף למדבב, באשל אברהם, שתלמיד חכם בעל הוראה קודם לעלות לספר תורה, לפני תלמיד חכם מפולפל שאינו בעל הוראה, שהרי אמרו סיני ועוקר הרים, סיני עדיף. כתב על זה רבי שלמה קלוגר בהגאות שם, שאין ראיה מהשס לזה, שמה שאמרו סיני עדיף זה בזמנם שלא היו אז ספרים נתפסים. אבל עכשיו אחרי מיעוט חיפוש יכול אדם למצוא את מבוקשו, ולא שייך כלל הטעם שהכל צריכים למרי חיטאיה. לכן עוקר הרים עדיף, מפני שהוא מוציא מליבו ואי אפשר למצוא דברים אלו בלא שהוא יוציא מליבו. ממשיכה הגמרא לעסוק בעניין בעל משנה ובעל גמרא, ואגב כך עוסקת בעניינים נוספים הנדרשים מאותם פסוקים. אמר רבי זירא, אמר רב, אמר רבי זירא בשמו של רב, מהי דכתיב, מהו שמרמז עליו הפסוק בספר משלי פרק תדבב, פסוק תדבב. כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד. ורשי בספר משלי מבאר את הפסוק כפשוטו, שמישהו עני כל ימיו רעים, אבל מי שליבו טוב בעושרו, כל ימיו טובים לו ודומים לו כמשתה. ללמדנו שיהיה אדם שמח בחלקו. והרלבק שם מבאר שעני היינו עני בדעת, וטוב לב הכוונה לטוב שכל. אם כן דורשת הגמרא את הפסוק הזה, כל ימי עני רעים, זה בעל תלמוד שממית עצמו על לימודו ועוסק כל היום בקושיות ותירוצים. וטוב לב משתה תמיד, זה בעל משנה שבלומדו את המשנה אינו תורח בקושיות ותירוצים. רבא אמר איפכה, להפך, כל ימי עני רעים, זה בעל משנה שאינו יכול להורות הלכות מתוך משנתו, וגם כשהמשניות חולקות זו על זו אינו יכול לתרצן. וטוב לב משתה תמיד, זה בעל גמרא שמתוך לימודו את הגמרא מתיישבים לו דברי המשנה, והוא בקי בטעמי המשניות ויודע לפסוק הלכה למעשה. היינו דאמר זה שאמר רב משרשי המשמי דרב, מהי דכתיב, מהו שמרמז עליו הפסוק במגילת קהלת פרק י' פסוק ת', מסיע אבנים יעצב בהם, בוקע עצים יסכן בם. ורשי שם בקהלת מבאר את הפסוק על עושה עבירה ועושה מצווה, שמי שעובר עבירה הרי הוא כמי שעוקר אבנים ומסיע ממקום חציבתם שהוא מתייגע בהם, וכן העובר עבירה לפי זריעתו יקצור רעה, ומי שעושה מצווה הרי הוא כבוקע עצים וסופו להתחמם בהם, וכן העוסק בתורה ובמצוות סופו ליהנות מהם. דורשת הגמרא, מסיע אבנים יעצב בהם, אלו בעלי משנה שהשונה כל ימיו רק משניות, אין לו אלא צער, כיוון שמתקשה בטעמי המשניות ואינו יודע לפרשם. בוקע העצים יסכן בם, אלו בעלי תלמוד. יסכן זה לשון חמימות, ובעלי הגמרא מתחממים ושמחים בלימודם שמבינים את לימודם. רב חנינה אמר דרשה שונה מהפסוק כל ימי עני רעים, זה מי שיש לו אישה רעה שתמיד יש מריבה בתוך ביתו, וטוב לב משתה תמיד זה מי שיש לו אישה טובה שיש שלום בביתו. רב ינאי אמר דרשה שונה, כל ימי עני רעים זה איסטניס, שדעתו קצה וליבו נמאס מכל דבר מגונה שהוא רואה, וכל ימיו רעים מפני זה. וטוב לב משתה תמיד זה מי שדעתו יפה, שלא מזיק לו שום לכלוך ושום דבר מיאוס, וכל ימיו טובים מפני כך. רבי יוחנן אמר דרשה שונה, כל ימי עני רעים זה רחמן, שדואג כשרואה צרותם של בני אדם, וטוב לב משתה תמיד, זה אכזרי שרואה בצרותם של בני אדם ולא אכפת לו. רבי יהושע בן לוי אמר דרשה שונה, כל ימי עני רעים, זה מי שדעתו כצרה שהוא קמצן וקפדן ועינו רעה בשלו ובשל אחרים. וטוב לב משתה תמיד, זה מי שדעתו רחבה ואינו מקפיד על כל דבר. רשי במסכת סנהדרין בדף קופה אלף עמוד אלף מפרש, שדעתו קצרה זה מי שדואג על דאגות חברו ועל מה שעתיד עליו, ודעתו רחבה זה מי שאינו דואג כל כך. ופירוש זהו כן מה שאמרו בגמרא ברחמן ואכזרי. עוד מפרש שם רשי שדעתו קצרה, היינו שהוא רגזן. וכן גם הסביר רבינו גרשום. מפרש את הגמרא את פשוטו של הפסוק כל ימי עני רעים. ואמר רבי יהושע בן לוי בדף קוף ממבב עמוד א', מהו שכתוב הפסוק כל ימי עני רעים? והעיקר יש שבתות וימים טובים שהם ימים טובים גם לעני, וכיוון שבערבי שבתות היו מחלקים מזונות לעניים, אלא צריך לומר שכוונת הפסוק היא כדי שמואל. דאמר שמואל, במסכת כתובות דף קוף י' עמוד ב', וכן במסכת נדרים דף למד זין עמוד ב', ובמסכת סנהדרין דף קוף א' עמוד א', שינוי וסת, שינוי ההרגל באכילה, הרי הוא תחילת חולי, שמתוך כך נהיה חולה במאב, והעני שכל ימות השבוע אוכל פת חריבה ובשבת אוכל בשר, נחלה מזה, ונמצא שכל ימיו רעים וגם השבתות והימים טובים. מביאה הגמרא שלא רק ימי העני רעים, אלא גם לילותיו. כתיב בספר בן סירה. בגמרא במסכת סנהדרין דף קוף עמוד ב' מבואר שאסור לקרוא בספר בן סירה, והוא נכלל בספרים החיצוניים. כותב הרמב"ם בפירוש המשניות שם במסכת סנהדרין בפרק העשירי, שבן סירה היה איש שחיבר ספרים שיש בהם היתולים מענייני הכרת הפנים, ואין בהם לא טעם ולא תועלת על איבוד הזמן בהבל. כותב הריטב"א, שלא אסרו אלא לעשות ממנו קבע, אבל ראוי להגות בו לפעמים ללמוד ממנו חוכמה ומוסר, ובזה הוא חלוק בספרי מינים ממש שאסור לקרותם אף פעם. אם כן אומרת הגמרא, כתוב בספר בן סירה, אמר שלמה המלך כל ימי עני רעים, ובן סירה אומר לא רק ימיו של העני רעים, אלא אף הלילות, כיוון שאני בשפל גגים גגו, גגו נמוך מגגות אחרים, כיוון שאין לו כסף להגביו, ומתוך כך ממטר גגים לגגו. כשיורד גשם הוא נשפח מגגותיהם של האחרים לגגו של העני, ואין לו מנוחה גם בלילה, וכן ברום הרים כרמו. הכרם שלו נמצא במקום גבוה על ההר, מקום סלעים ואבנים, כיוון שאין לו כסף לקנות כרם במקום מדרון, שהיא קרקע טובה, נמצא מעפר כרמו לכרמים, שכשהוא מביא זבל לדשן את כרמו, הרוח מוליך את הזבל, והוא נופל לכרמים של האחרים שנמוכים יותר, והם נהנים מזה. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף קוף ממבב עמוד א'. המשנה הזו דנה בדין הסבלונות, שהם המתנות שנותן הארוס ושולח לארוסתו לאחר הקידושין. ומנהגם היה שהחתן שולח למחרת הקידושין לארוסתו הנמצאת בבית אביה תכשיטים ופירות וכדי יין וכדי שמן, ופעמים היה החתן סועד שם עמם. כך אומר הרשב"ם. ולמה הם נקראות סבלונות המתנות הללו? אומר הרמב"ם בפירוש המשניות, על שם שהסבל נושא אותן. דנה המשנה היא במקרה שלבסוף לא נישאו, צריכה ארוסה להחזיר את המתנות ששלח לארוס. אומרת המשנה בדף קוף ממבב עמוד א', השולח סבלונות לבית חמיו ולאחר מכן גירש את קלתו, או שמת אחד משניהם ועכשיו הוא דורש, הוא או יורשיו, במקרה שגם הוא מת, את הסבלונות בחזרה, אם שלח לשם מתנות אפילו בשווי 100 מנה ואכל שם סעודת חתן אפילו בשווי דינר, אינה נגבין, אין הסבלונות נגבין בחזרה מפני שמחמת חיבת שמחת האכילה שאכל עמהם, מחל ונתן להם את הסבלונות במתנה גמורה. אבל אם לא אכל שם סעודת חתן, הרי אילו הסבלונות נגבין, כיוון שלא מחל על הסבלונות, אלא שלח אותם כדי להרבות חיבתו, ושאחר כך יישאנה. ובגמרא לקמן חילקו בין סבלונות העשויים להיבלות, לבין סבלונות שאינן עשויים להיבלות, שרק העשויות להיבלות, מחל כשאכל עמם סעודת חתן. אבל שאינם עשויים להיבלות, לא מחל אף אם אכל עמהם. וערת המשנה חילוק נוסף בדין הסבלונות. שלח סבלונות מרובים לארוסתו ופירה ששולחם לה על מנת שיחזרו עמה לבית בעלה לאחר נישואיה, וגרשה או מת אחד מהם, הרי אילו הסבלונות נגבין, שהרי לא נתנם לה, אלא על מנת שתביאם לביתו. אבל אם שלח לסבלונות מועטים ופירה ששולחם כדי שתשתמש בהם בבית אביה, אין נגבין, כיוון שמחל עליהם. זוהי המשנה שלנו בדף קוף מבב עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ואירת הגמרא את הנאמר במשנה שמחל שם סעודת חתן אפילו בשווי דינר, אין הסבלונות נגבים. אמר רבא, מה ששנינו במשנה שמחל בדינר מחל על הסבלונות, זה דווקא אם מחל לפחות בשווי דינר. אבל אם מחל סעודה בשווי פחות מדינר, לא מחל על הסבלונות. שואלת הגמרא פשיטה, שרי דינר תנן. שנינו במשנה בפירוש, דינר, מה מוסיף רבא, מה הוא מחדש? מיישבת הגמרא, יש חידוש בדבריו של רבא. מה הוא דתי עם השם התאה סבור לומר? הוא הדין, דאפילו אם מחל פחות מדינר מחל על הסבלונות. והיידה קטני, מה שכתבה המשנה דינר, זה לא בדווקא, אלא אורחה דמילתא קטני. המשנה כתבה את דרך העולם, שאוכלים סעודה בשווי דינר, כמה שמלן משמיעינו רבה, שאכל בדינר דווקא, אבל אם אכל בפחות מדינר, לא מחל. מבררת הגמרא באיזה אופנים מחל מחמת הסעודה הזו. מסתפקת הגמרא, אכל תנן, שתה מי, שנינו במשנה שמחל שם סעודת חתן מחל על הסבלונות, מה הדין אם שתה בשווי דינר ולא אכל? האם מחל או לא? ועוד מסתפקת הגמרא, הוא תנן, שנינו במשנה שאם הוא עצמו אכל עמם סעודת חתן, מחל על הסבלונות, שלוחו מי, מה הדין אם שלח שליח להביא את הסבלונות לבית הקלה והשליח אכל שם עמהם? האם מחל או לא? ועוד ספק, שם תנן, שנינו במשנה שאם אכל בבית חמיב, מחל על הסבלונות, שיגר לו מי, מה הדין אם לא אכל שם אלא חמיב, שלח אליו סעודה והחתן אכלה בביתו, האם אכל על הסבלונות או לא? ויהיה הגמרא ראיה לפשוט כמה מהספקות הללו, תשמע בו ושמע ראיה. ואמר רב יהודה אמר שמואל, מעשה באדם אחד ששיגר לבית חמיב לאחר שירס את ביתו 100 קרונות טעונות במסע של כדי יין ושל כדי שמן ושל כלי כסף ושל כלי זהב ושל כלי מילת, בגדים מעשויים מצמר נקי, ורחב בשמחתו ורחב על סוסו מתוך שמחתו על ששלח הון רב לבית חמיב, והלך ועמד על פתח בית חמיב, והוציאו וכיבדו בכוס של יין מזוג בחמין ושתה, ומת אחר כך קודם הנישואין. וזו ההלכה המעשה הזה, אלא רבי אחא, שר הבירה לפני חכמים לאושה. באושה היו החכמים כשגלתה לשם הסנהדרין. ואמרו, הסבלונות העשויים לבלות, להתקלות ולהיגמר קודם הנישואין כגון כדי יין, אין נגבין. ושאין עשויים לבלות קודם הנישואין כגון תכשיטי זהב וכסף, נגבין. וממה שפסקו חכמים כך במעשה הזה, שהוא רק שתה, שמה מינה יש להוכיח, שאפילו אם רק שתה ולא אכל, מחל על הסבלונות העשויים לבלות. ועוד שם את מינה, ועוד אתה לומד ממה שפסקו שם חכמים, שאפילו אם שתה בפחות מדינר, מחל על הסבלונות, שהרי כוס מזוג בחמין מן הסתם אינו שווה דינר. ומוכח שלא כדברי רבא שאמר שמוכל דווקא אם אכל בדינר, שהרי אין סברה לחלק ולומר שדווקא באכילה צריך שווי דינר, ואילו בשתייה לא. אמר רב אשי, מן המעשה הזה אין ראיה שפסקו שלא כרבא. כי מן לימלן מי אומר לנו דלא שחקי לי שלא תחנו והניחו בכוסו מרגנית הדשוויה אלפה זוזי ואשקי. מרגלית ששווה 1,000 זוז, והשקו אותו בזה כדרך השרים שהיו שותים כך לרפואה. והחתן ידע מכך, ומכיוון שהמשקה ששתה היה שווה יותר מדינר, לכן אמרו חכמים שהוא מחל. ועוד שם התמינה, עוד אתה לומד ממה שפסקו חכמים במעשה הזה, שאין לומר שהחתן מוכל על הסבלונות רק אם אכל אצל חמיב, אלא אפילו אם שיגרו לו, שלחו לו לביתו ואכל, מחל על הסבלונות, שהרי אותו חתן ששתה את כוס החמין שהגישו לו היה מחוץ לבית חמיב. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא, ואומרת דילמה שמה כל פתח בית חמיב כבית חמיב דמי. מקום הכניסה לבית חמיב חשוב כבית חמיב עצמו. וכיוון ששתה שם החתן את כוסו, הרי זה כאילו שתה בתוך בית חמיב. ומה שהגמרא הסתפקה זה באופן ששלחו לו את הסעודה מבית חמיב אל ביתו שלו. מסתפקת הגמרא עוד בדין סבלונות. היבה אלו נסתפקו בני הישיבה באופן שאכל סעודה שווה פחות מדינר. מהו שישלש? האם יחלק את ממון הסבלונות כנגד מה שאכל, כגון אם אכל בשווי חצי דינר, האם אכל על חצי מהסבלונות שנתן, וכן אם אכל בשליש או רבע דינר, האם אכל כנגד זה בסבלונות, או שאם אכל בפחות מדינר, לא מכל כלום. עוד הסתפקו בני הישיבה במקרה שחוזרים הסבלונות לבית החתן, שווח סבלונות מהו, אם השביחו הסבלונות בשעה שהיו בבית חמיב ואכלו את הסבלונות ואת השבח שלהם, כגון ששלח להם בהמות וילדו ואכלו אותן ואת ולדותיהן, האם צריכים להחזיר לו גם את השבח? כיוון דהי איתנו לדידי, כיוון שאם הסבלונות היו קיימים, הדרי, היו חוזרים אליו, הם ושבחם נמצא די ברשות הישבוח, שהסבלונות השביחו ברשותו, והם חייבים לשלם לחתן את הסבלונות והשבח, או דילמה או שמה נאמר, כיוון דהי אבדי, או מגנבי, כיוון שאילו היו הסבלונות נגנבים או נאבדים מיד כשנתנם להם קודם שהשביחו, בה ישלום אלי, היו צריכים לשלם לו רק את הסבלונות, אם כן נמצא שכשהשביחו הסבלונות ברשות הדידה שבוך, ברשות האישה השביחו ואינם חייבים לתת לו את השבח, אלא את הסבלונות בלבד. מסיקה הגמרא תיקו, השאלות הללו עומדים בספק, והם לא נפשטו. אבל מה שהסתפקו עם הדין בשתייה כמו באכילה, זה נפשט ממה שאמרו במעשה של החתן ששתה על פתח בית חמיב ששתייה כאכילה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את לימוד הדפים קוף ממהי וקוף ממווה ומסכת בבא בתרא, עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה למסקנה, במה נחלקו רבי יהודה ורבי נתן בברייתא? שאלה שנייה, באיזה אופן נחלקו רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי בברייתא לגבי החזרת כסף הקידושין? שאלה שלישית, מהי סברת רבי יוסי שנותן למחצית מכסף הקידושין? שאלה רביעית, מהי סברת המימר שהאישה לא תחזיר את כסף הקידושין? שאלה חמישית, מדוע בעל אגדות נקרא עתיר נכסים, עתיר פומבי? שאלה שישית, מה הפירוש עתיר תקוע? שאלה שביעית, מתי גובה החתן את מתנותיו אפילו אם נהנה מסעודה בבית חמיב. שאלה שמינית, האם יש להוכיח מהמעשה בחתן ששילח 100 קרונות ומת בפתח בית חמיב, שמוכל אפילו עם חמיב ואינו משתתף בסעודה? שאלה תשיעית, מה בא להשמיענו רב יהודה בשם רב שמעשה שהאדם שיגר לחמיב יין ושמן בעצרת? השאלה האחרונה, בכמה שמין לאישה בשר שמחזירה לחתנה? עם השאלות הללו לשינו לסיכום והחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, חב"ט בסיוון תשע"ז, ערב שבת קודש, פרשת שלח לך, ושבת מברכין את ראש חודש תמוז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. סיימנו ללמוד כמעט בסייעת הדשמיה הגדולה את דפים, קוף ממאי וקוף ממוו, במסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בתחילתו של שבוע טוב חדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון, חבדלת בסיוון תשע"ז, ונלמד את דף קוף ממזיין של מסכת בבא בתרא. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת שתהיה מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, ממקור הברכה. חילכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.